גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 329 ובו על משחה לטיפול בפיסורה, על טיפול חדשני בגידולים בשלפוחית השתן, וגם על השתל הזעיר שיציל חולים מאי ספיקת לב. כל אלו בפרק הזה, לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. פיסורה היא סיפור מעט... עכשיו יש לה פתרון, מקל.
פיסורה אנלית זו מחלה של העידן החדש, היא נגרמת לרוב על ידי, כתוצאה מיצירות קשות, הצירות שנגרמת כתוצאה מאכילת כל הג'אנק פוד, אין לנו זמן לאכול אוכל מסודר, כולנו בריצות, אז אוכלים מכל מה שבא ליד, וזה גורם בהמשך לכל, לעצירות.
טיפול חדשני לגידולים במערכת השתן.
המחקר הסופי שהראה את התועלת הכניס רק חולים שלא טופלו בעבר. Mm-hmm. זה המחקר קו ראשון, כן. והוא זה שעשה את המהפכה שעליה אנחנו מדברים היום.
אוקיי.
וכאן בעצם, תכף נדבר על זה, נצפתה יעילות הרבה יותר גבוהה מאשר הטיפול שהיה קיים עד ממש לאחרונה, כימותרפיה. כלומר, אתה נותן שילוב. כן. נותן שילוב גם של אותו טיל מונחה, אותו נוגדן מצומד תרופה, אנפורטומב ודוטין, ביחד עם אימונותרפיה, תרופה שנקראת קייטרודה.
גם על השתל הזעיר שיציל חולים מבעיית אי ספיקת לב.
המערכת מורכבת בעצם ממספר מכלולים, שהמרכזי ביניהם הוא השתל שנמצא על דופן הלב, על הספטום, ומודד בעלייה שמאלת לחץ הדם בעלייה.
שלום לפרופסור אדוארד רם, ואתה ממערך הכירורגיה במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, ומנהל השירות של ניתוחי רצפת האגן ופרוקטולוגיה במרכז. שלום לך.
שלום, שלום.
אני מדבר איתך על משחה שבעצם נדמה לי שמטפלת בבעיה שאולי אתה תגיד לי כמה אחוזים סובלים ממנה לא במערך הכירורגי אלא בכדור הארץ כולו.
כן. טוב, פיסורה אנלית זו מחלה של העידן החדש, היא נגרמת לרוב על ידי, כתוצאה מיצירות קשות. היציאה הקשה גורמת...
להלן עצירות.
נכון, עצירות שנגרמת כתוצאה מאכילת כל הג'אנק פוד, אין לנו זמן לאכול אוכל מסודר, כולנו בריצות, אז אוכלים מכל מה שבא ליד, וזה גורם בהמשך לעצירות. הפיסורה נוצרת בזמן שהבן אדם נכנס לשירותים, מתאמץ מאוד, לוחץ חזק. כתוצאה מכך, הסוגר הפנימי של פי הטבעת, שהוא מקובץ חזק מאוד, הוא נקרע, הרירית שלו נקרעת, שמכסה אותו, והאור שמעליו, וכתוצאה מכך נוצר פצע או סדק שאנחנו קוראים לו פיסורה.
ואת זה בעצם אתה בא לפתור, כי כשיש דימום, אז הוא יכול, קודם כל זה דימום, זה לא נעים, אבל יותר מזה, זה מקור להחדרת זיהומים, כאבים, כל זה.
לא, זה מקור לכאב, זיהום בדרך כלל אין בפיסורה, אבל זה מקור לכאב אז. הכאב מתחיל מיד בזמן היציאה, ויכול להימשך עד 10, 12, 14 שעות אחרי היציאה.
כן.
בחלק מהמקרים זה מלווה בדימום, אנחנו רואים שיש דימום אצל החולים האלו, והבעיה זה של הכאב שנמשך. עכשיו מה שקורה אצל החולים האלו סינדרום כזה, שכל פעם שהם מתקרבים להיכנס לשירותים, אז כבר הם מפחדים מהתוצאה שתהיה, שהכאב שהולך לבצר שם, אז הם מחזיקים את עצמם, אז עושים פעולה הפוכה. כתוצאה מכך, הקקי שישנו בתוך הרקטום, כל המים שיש בתוכו נספגים בחזרה, הקקי נעשה עוד יותר קשה, ובסופו של דבר צריך להוציא את זה. כן. אז ברגע שהם מפעילים מאמץ עוד יותר גדול כדי להוציא את הקקי הקשה הזה, אז הם נקרעים מחדש. והקרע הולך ומעמיק יותר לעומק, ואז הכאבים הם הרבה 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 יותר חזקים.
כדי לפתור את הבעיה הזאת, הייתה איזושהי שאלת מחקר או שישר, ואיך פותרים את זה? נראה לי זו שאלה קצת גדולה מדי.
לא, לפיסורה אנחנו, במחקר שעשינו אותו ופרסמנו אותו ב-2005, ב-Annals of Surgery, זה אותו מוביל בכירורגיה, הוכחנו שהגורם להיווצרות של הפיסורה, שזה סוגר פנימי מאוד מקובץ, היפרטוני. וכתוצאה מכך, כשיש עצירות, אנחנו מפעילים לחץ תוך בטני, שמתאמצים, והלחץ הזה הרבה יותר גבוה מהלחץ של הסוגר הפנימי.
אוקיי.
כתוצאה מכך, הסוגר הזה, הכיסוי או הרירית שעליו, האור, נקרעים ונוצר שם פצע.
כן.
אוקיי, אז אנחנו מטפלים בפצע הזה. עכשיו, יש כמה גישות לטיפול בפצע. יש משחות בשוק שאנחנו השתמשנו בהם.
שנייה רגע, פרופסור, תכף נגיע לגישות. אבל אם אתה יכול להגיד לי, אם הייתה איזושהי שאלת מחקר או משהו כזה, כי בסוף אתה צריך להתחיל מאיפשהו. כלומר, זה לא מתחיל מזה שאוקיי, אני יודע שאני צריך לטפל בזה. מה, הייתה שאלת מחקר, זה יכול לגעת נניח לחומר שממנו אתה, בכלל לפתרון עצמו.
אוקיי. המשחה, אני קודם כל אגיד לך, יש עוד משחות בשוק שהן עובדות נקודתית. אחד מהם שקוראים לניפידיפין או אנטרולין, שהיא מרחיבה, כאילו משתקת את הסוגר, את העלת הקלסיום שם, וקורמת לשריר להיות יותר אטוני כזה. יש משחה אחרת שפנויה על הניטרוגליצרין, שהיא מרחיבה את הכלי דם באזור, וגורמת ליותר זרימת דם לאזור. אז הרעיון שלנו היה בא לתת עוד פן לכל התמונה הזאת, למשחות האלו. אז אמרנו, מה עוד אנחנו יכולים להוסיף לדברים האלו שהם עובדים נקודתית רק בנושא אחד?
זאת אומרת, השאלה התמקדה באיזה חומר או איזה גורם יכול לייצר מצב שבו הסוגר הפנימי משתחרר יותר בקלות?
בין היתר, וגם איך לחסות את הפיסורה, למנוע זיהומים באזור, ולקל בכאב. כאילו, במשחה אחד אנחנו אספנו שלושה או ארבעה מנגנונים, שמנו אותם בתוך משחה אחד, שהיא נתנה לנו מענה מאוד טוב לטיפול בפיסורה.
כלומר, חומר מהלחש?
יש לנו חומר, ולציין, כל מה שנמצא במשחה זה טבעי.
כן.
אין שום מוצר כימי נוסף, כאילו הכל טבעי. יש לנו חומר שהוא עובד נגד כאבים, יש עצות ים שהן גורמות לכיסוי של הפיסורה, של הפצע, מחסות אותו. יש עוד צמחים שהם אנטי-דלקתיים נגד כל מיני זיהומים, אמרנו גם נגד כאבים, ויש גם משחה שהיא גורמת לשריר להיות יותר רפוי. שזה האפקט שאנחנו מחפשים אותו, לעשות הרבייה. אז במשחה אחד השגנו כל האפקטים.
תגיד, איך בודקים דבר כזה? כלומר, איך בודקים השפעה של משחה? אתה צריך לבדוק חומר. אני חושב בדיוק בנקודה שבה הוא אמור לעבוד, או שאתה עושה את זה על, סליחה על הביטוי, על ישבנים של עכברים?
לא, לא. מה שקרה ככה, ישבתי הם רוקחים, והם אנשים שעובדים מתמחים בביולוגיה של צמחים, ואמרת להם, יש לי בעיה כזאת. הבעיה של התכווצות של סוגר, כאבים, דימום, ויכול להיות גם הפרשות משם. אז אני מחבס את צמחים, אני רוצה לעשות טיפול צמחי, לא משהו אחר, איך לטבל בדברים. אז בוא נחשוב איזה צמחים קיימים לנו בארץ ובשוק שנוכל להשתמש בהם.
ואתה צריך שהצמחים האלה יפעילו מנגנונים. קודם כל, כמה מנגנונים הם צריכים להפעיל?
אז אמרתי, מנגנון אחד זה לגרום לריפוי של הסוגר.
אוקיי.
מנגנון
ריפוי מלשון הרפיה.
נכון.
כן.
לעשות פילמינג, לעשות כיסוי של הפיסורה, לעשות זה, לעבוד נגד כאבים ונגד דלקות. אז כל הצמחים האלו, אספו אותם ביחד, הגענו למסקנה, מה הצמחים...
רגע, שנייה, פרופסור, יש גם עוד מנגנון אחד שאני חושב שהוא צריך להיות... אתה הרי לא לוקח כל פעם, אתה לא שם את המשחה כל פעם שאתה נכנס לשירותים. אני מניח שזה משחה שאתה שם פעם ביום או...
לא, את המשחה אנחנו משתמשים בשלוש פעמים ביום.
כן. זאת אומרת, צריך גם להיות במרכיב מדביק אל האור.
יש במרכיב מדביק לאור. זה מה שאני אומר ככה. אני מסביר לחולים, לפני כניסה לשירותים בעשר דקות, לשים את המשחה בפנים, על מנת להשיג את האפקט של שחרור הסוגר והאפקט נגד הכאבים, אוקיי? ואז אחרי היציאה, החולה גומר את היציאה, שוטף את המקום, והוא עוד פעם שם את המשחה, מכניס אותה בפנים, בתוך האנוס, בעדינות, מורח, ומבחוץ.
אוקיי.
בנוסף למשחה יש לנו את המנגנון של הלחץ התוך בטני, mm-hmm. כאילו שלא לגרע את העצירות והיצאות הקשות שהם גרמו בהתחלה לפסורה.
אוקיי.
אז אנחנו נותנים להם...
אתה שולח אותם לאכול תמרים?
לא, יש כדורים, הם קוראים להם מוליברוקט, mm-hmm. שהם כדורים מאוד טובים, שהם מתמצית של תאנים, mm-hmm. מגנזיום ואלוברה. אז שלושתם ביחד הם גורמים ליציאה רכה, ליציאה רכה. הרי המטרה גם לא להגיע לשלשול. אם אתה מגיע לשלשול, בפיסור הזה אותו אפקט של כאבים. אז אנחנו רוצים להיות עם יציאה רכה, ולכן נותנים להם את הכדורים האלו כדי לרחך את היציאות ואת המשחה ביחד.
עכשיו, אחרי שהפציינט או הלקוח, אגב, זה נכון גם אצל גברים, גם אצל נשים?
כן, זה מחלה דומה בשני המינים.
וקודם שאלת לך כמה אחוזים בכדור הארץ סובלים מזה, אני תפס עוד השאלה.
תראה, מניחים בסביבות בין 5-7% מהאנשים בעולם סובלים מזה, שזה כמות אדירה.
עכשיו, המולסק הזה באמת מרכך, אבל יש מאכלים שאתה תאכל אותם, וזה, בוא נגיד, באופן טבעי, הרי אורז למשל הוא די סוחט הצעירויות, הדברים כאלה. אתם עשיתם גם מחקר על צורך בשינוי הרגלי תזונה?
אנחנו מבקשים מכל החולים, לא עשיתם מחקר על הנושא הזה, אבל באופן אוטומטי אנחנו מתחילים בחומר שהוא מרחך יציאות ואת הברוקטופיז, המשחה הזאת לפיסורה. כמובן אני ממליץ לכל המטופלים שלנו לאכול הרבה סלטים, הרבה ירקות, ירקות מוקפצים, שתייה מרובה, מרקים, אבוקדו, שמן זית, כל הדברים האלו. בנוסף לזה, בשר, עוף, דגים, לאכול חופשי. אורז, תפוחי אדמה, לחם וספגטי, להפחיד את הכמויות, לא להפסיק לגמרי, אלא לאכול, אבל להפחיד את הכמויות. וכמובן, אנחנו ממליצים...
כל מה שזה קמח בעצם.
כן, זה הקרבוהידרטים, ואנחנו ממליצים למנע גם כל הג'אנק פוד, לא לאכול אוכל מסודר טוב בבית, ומי שחייב לאכול בחוץ, שיקביד שיהיה לו הרבה סלטים בארוחה שלו.
אתה אומר, אני צריך להשתמש במשחה 3 פעמים ביום.
כן.
אם אני, אתה יודע, אם אני באיזשהו מצב מרגיש צורך, אז גם אם אני אשתמש בפעם הרביעית, זה בסדר.
זה בסדר. זה משחה צמחית, אין לה שום תופעות לוואי, אין, באמת אין שום בעיה.
עכשיו, איך אתה מגיע לתמהיל הנכון של, של חומרים עבור כל בן אדם? הרי יש כאלה שיש להם הרכב אור שונה, יש להם עוצמה שונה בשרירים.
טוב, אני לא בניתי את המשחה, זה מי שבונה אותה, כן. זה בדרך כלל מפעלים גדולים שמתעסקים בבניית התרופות, שיש להם... רוקחים, ויש להם ביוטכנולוגים שהם בונים את המשחה.
אבל עושים מחקר כזה על הדבר הזה?
והם בודקים.
תראה, אני מניח שלנשים אפשר לשים משחה שההשפעה על השריר עצמו היא קצת יותר חלשה, נגיד.
לא, ממש לא. אנחנו בטיפול בפיסורה לא, אנחנו לא צריכים את זה. עכשיו, יתרה על זאת, המשחה הזאת, אפשר להשתמש בה בהיריון וגם בהנקה. אוקיי, המשחות האחרות נורא נורא קשה להשתמש בהם, כאילו אנטרולין והניטרוגליצרין, אנחנו לא משתמשים בהם בזמן הריון, כי זה תרופות שיכולים לספק להגיע לדם. הניטרוגליצרין יכול לגרום לכאב ראש עז. כאן אנחנו בדקנו את כל התופעות לוואי, גם הסתכלנו עליהם במחקר שלנו, לא מצאנו שום תופעות לוואי, לקחנו ירידה בלחץ דם, כאבי ראש, גירויים בעור, כל מיני שינויים כאלו, לא מצאנו שום דבר.
תראה, אני בקצה, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותה על תהליך המחקר עצמו. זה היה לפני המשחה או אחרי המשחה? כי זה נשמע כאילו, לא, קודם יצרנו משחה, אחר כך שלחנו אותם לניסוי.
נכון. המשחה נוצרה כדי לטבל בבעיה של הפיסורה.
כן.
עכשיו בתור חוקר, יש לי משחה ביד, אבל אני רוצה לראות כמה היא עובדת, איך היא מצליחה, מה היא יכולה לעשות. אני לא יכול לקחת משחה שפתאום ישנה ולהתחיל להמליץ לאנשים. אני חייב לבדוק את המשחה.
אוקיי.
אז על מנת לבדוק, פנינו מחקר. הגשנו בקשה לוועדת הלסינקי, ואמרנו, אנחנו רוצים לבדוק את המשחה הזאת לטיפול בפיסורה. אוקיי? והאנד פוינט שלנו לראות אם יש ריבוי, אם הפחתנו כמות הניתוחים שבעקבות הפיסורה, כי ניתוח של פיסורה זה ניתוח מאוד מסוכן, 10% מהחולים יכולים לפתח חוסר שליטה על הסוגרים, שזה בעיה כשלעצמה בעיה מאוד רצינית, שמחייבת אחר כך השתלות קוצבים וטיפולים מאוד מאוד מורכבים. אז לכן לקחנו את החולים האלו, הספרנו להם, נתנו להם את המשחה, ועקבנו אחרי רמת הכאב, אחרי היציאות, עקבנו אם יש דימום, יש צריבה, עקבנו אחרי הזמן הישיבה בשירותים, כמה זמן הם יושבים, כל הדברים האלו לקחנו אותם בחשבון, פגיעה באיכות החיים. ואז הצענו את זה ל-100 חולים שהיו מועמדים לניתוח בשיבה אצלנו. היו 100 חולים, נתנו להם את המשחה, אמרנו להם תנסו, אם לא תצליחו אנחנו ננתח ובלי הרבה זמן, גם אפילו תקבלו תור מהר. ובהחלט מי שהסכים להשתתף במחקר קיבל את המשחה ונתנו לו את המרחכי יצאות, כשזה חובה, זה הם הולכים ביחד, המולי ברוקט והפרוקטופיז. וניסינו את זה, זה היה מחקר open label, מחקר בטוח, גם החולה, גם הרופא ידע מה הוא מקבל.
ואז בסוף, כמה חזרו אליכם לניתוח?
אז מהמאה, 9 לא הגיבו לטיפול, ו-91 חולים ניצלו מהניתוח, לא היינו צריכים לנתח.
לפחות אתה יודע, אחוזים מדויקים.
כן, כי עשית את המחקר. עכשיו תראה, מצד אחד זה רע לכירורג, כי הכירורג לא ניתח, אז הוא אוהב לנתח וגם מפסידים מזה.
זה רע לגזבר של בית החולים.
נכון.
אבל יש לי שאלה אחרונה. איך לוקים במחלה הזאת? זה גנטי, תורשתי, זה מה?
המחלה הזאת היא לא גנטית, היא לא שייכת, היא מחלה נרחשת, וכתוצאה אמרתם, יציאות קשות, לפעמים התערבות כירורגית שאנחנו מנתחים באזור, אנחנו גורמים לפציעה באזור של פי הטבעת, מגע מין אנלי לפעמים, בחלק מהמקרים מגע מאוד אגרסיבי או משהו כזה, זה יכול לגרום לקרעים שם באזור. נשים שעוברות לידות קשות ומצרות ולוחצות, אז זה יכול לבצר אצלם גם, בנוסף לתחורים גם פסורת.
פרופסור רם, תשמע, יש לנו עוד הרבה כנראה על מה לדבר, אבל הנושא הזה קצת, אתה יודע, נצטרך איכשהו להתרקח עליו. מעניין מאוד, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
שלום לדוקטור דניאל קייזמן, מנהל היחידה לגידולי דרכי השתן במערך האונקולוגי במרכז הרפואי איכילוב, על שם סורסקי בתל אביב. שלום לך.
שלום.
כולם קיבלו קרדיט.
כן. לעצמם.
כולל ראש עיריית תל אביב. תגיד, גידולים, הגידול שאנחנו נדבר עליו והדרכים לטפל בו נוצר בדרכי השתן.
נכון.
מאיפה הוא מתחיל? או בוא נגיד על איזה מבנה הוא מתיישב.
אז אנחנו מדברים על גידול שנקרא TCC, ראשי תיבות של Transitional Cell Carcinoma, או Urothelial Carcinoma. מבחינה אנטומית, מבחינה תקינה, באופן תקין, דרכי השתן מצופים על ידי סוג תאים תקין, שנקרא אפיטל המעבר או Transitional Epithelium.
אוקיי.
לא ניכנס לפרטים האנטומיים. כשאנחנו מדברים על דרכי השתן, אנחנו אומרים בעצם, לאורך כל הצינורות שמובילים את השתן, השתן נוצר בכליה, אז אותו אפיטל המעבר מצפה את אגן הכליה, את הצינורות האורטרים או השופכנים שמובילים את השתן מהכליות.
כלומר, על כביש 6 של הכליות.
סוג של, כן.
כן.
במאגר של השתן, בשלפוחית השתן, וגם בחלק הראשון של השופכה או האורטרה שמוציאה את השתן מהשלפוחית החוצה.
אוקיי. היה בעיקר, נדמה לי שבאיזושהי צורה צריך להבין שזה קיים. איך מגיעים לזה?
אז אני רק יחזור ואגיד שהגידול הזה בעצם נוצר, הגידול של אותו אפיטל מעבר, ה-TCC, נוצר בעיקר בשלפוחית, אבל גם מעט ב-10% באזורים מחוץ לשלפוחית.
אוי, אני כנניח נסע, איך אני מרגיש אותו?
אז הסימפטום או התלונה העיקרית של אותו גידול זה דימום בשתן. כל הופעה של דימום בשתן, בין אם רואים אותו בעיניים, שתן אדום, או בין אם לפעמים בבדיקות שגרתיות רואים תאי דם אדומים בשתן בבדיקה, מחייב בירור אורולוגי, וזה מה שצריך לעשות ברגע שיש את התסמין הזה.
אוקיי. גילינו אותו, היה לזה טיפול בסופו של דבר, כי אני מניח שדם בשתן, אחרי שמשוללים אפשרות של אבנים בכליות, הולכים לכיוון הזה, נכון?
אז כשיש דימום בשתן, כמובן שהרבה מאוד מקרים הם לא בגלל גידול, ואנחנו רוצים לשלול כמובן גידול. מה שאורולוג יעשה, הוא בדרך כלל יעשה שורה של בדיקות של צ'קליסט, שכוללות בדיקת שתן לציטולוגיה, לראות האם יש תאים שנראים לא תקינים, הוא ישלח לשתי הדמיות בסיסיות, אחת מהן אולטרסאונד כליות ודרכי שתן, והשנייה בדיקת CTU, CT יורוגרפי של דרכי השתן. ולאחר מכן, במידה מדובר בגידול, ברוב המקרים אנחנו נראה ממצא בשלפוחית השתן, חשד לגידול בשלפוחית השתן, וזה יחייב את האורולוג להיכנס פנימה בהסתכלות ישירה בציסטוסקופיה, אז הוא באמת מזהה את הגידול. ואז הוא בשלב הבא, הוא ירצה לבצע ביופסיה וקריטה של הממצא הלא תקין שנצפה, בפרוצדורה שמכונה TURBT, TURBT, או Transurethral Resection of Bladder Tumor.
תן לי רגע לסדר למאזינים את, את העניינים, כי אנחנו יודעים שגם אם יש דבר כזה, למשל בצד השני של הצנרת, להלן מערכת העיכול, אז באמצעות קולונוסקופיה אתה גם יכול לקרוא פוליפים של דבר כזה.
בדיוק, בדיוק כקונספט דומה.
אוקיי, ואז, טוב, פה יש לי שתי שאלות. אחד, האם אפשר לייצר מערך, או האם אפשר לייצר טיפול דומה לדבר כזה אחרי שגילינו אותו?
אז כאשר האורולוג עושה את הביופסיה או את הקריטה, אז הפתולוג שמקבל את החומר צריך להחליט האם מדובר בגידול שטחי או עמוק. מה הכוונה? בדופן של פוחית השתן יש שריר.
כן.
במידה והגידול לא מערב את השריר, וזה ברוב המקרים, הוא נקרא גידול שטחי, לא פולשני. זה בערך 70% מהמקרים, והם מטופלים אצל האורולוגים על ידי שיטות דומות למה שציינת, קריטות חוזרות, לפעמים שטיפות של שלפוחית השתן עם תרופות כמו BCG, כמו כימותרפי, כמו אימונותרפיה בהמשך, כדי להקטין את החזרות של הגידול השטחי.
מברשות מדיציניות, מה זה נקרא.
בדיוק.
אוקיי.
אבל באחוז קטן, בוא נגיד 25%, 30% מהמקרים, הגידול בקריטה הסתבר כגידול עמוק יותר, גידול פולשני.
אוקיי.
במקרה הזה אנחנו משלימים הערכה על ידי בדיקת PET-CT, כדי לראות שאין גרורות מחוץ לשלפוחית השתן.
ולפני שניכנס לעניין המחקר שלכם, שאלה בעניין היקף התופעה. זאת אומרת, גם מבחינת כמות באוכלוסייה שסובלת ממנה, אבל גם אם יש לה איזושהי נגיעה תורשתית. זאת אומרת, האם יש קבוצת סיכון מסוימת שעליה כדאי לשים מעקב, כמו למשל באוכלוסיית הסובלים מפוליפים או מגידולים אחרים?
אז הגידול הזה מסוג TCC,
כן.
מופיע בעיקר, כלומר הגיל הממוצע, לאבחון הוא בשנות ה-60, שנות ה-70 בוא נגיד, כך שגיל הוא גורם סיכון.
אתה לא מדבר על המאה שעברה, אתה מדבר על גיל האדם.
כן, כן, גיל האדם.
כן.
בנוסף, הגידול שכיח יותר בקרב הגברים מאשר נשים, כלומר גם הג'נדר הוא גורם סיכון.
Okay.
עישון הוא גורם סיכון מאוד משמעותי לגידול הזה. וכפי שציינת, גם יש תסמונות גנטיות או נשאות גנטית שבמיעוט של המקרים, היא יכולה באמת לגרום לסיכון להופעה של גידולים מסוג TCC.
כלומר, קיימת קבוצת סיכון מובהקת לעניין הזה?
קיימים מוטציות גנטיות של נשאות שיכולות לגרום לסיכון מוגבר לגידול הזה, אם כי צריך לומר, מכלל ה-TCC, רק אחוז קטן של המטופלים יש להם נשאות גנטית.
מתי, או בוא נגיד, איך טיפלו בזה בעבר?
אז אני אנחנו כאונקולוגים נכנסים לתמונה כשיש גידול פולשני. ואנחנו בעצם, לגבי המחקר שאנחנו מדברים עליו, השינוי המהפכני לאחרונה בטיפול...
רגע, רק שנייה, דוקטור, תכף ניגע בו. אבל אני רוצה להבין, הרי זה את הרקע לעניין הזה, כי היה צורך לזהות שאיזשהו טיפול, הגם שהוא יעיל, הוא קצת פחות טוב. איזה טיפול זה היה?
נכון. אז אנחנו מדברים על חולים עם מחלה גרורתית, כלומר, שהגידול יצא מהשלפוחית ומערב איברים אחרים, ריאות, כבד, עצמות וכיוצא בזה. עד לאחרונה, ממש, הייתי אומר, אפילו בשנה שעברה, הטיפול הסטנדרטי, קו טיפול ראשון, הטיפול ההתחלתי לחולים עם מחלה גרורתית, היה בכימותרפיה. על בסיס, ממשפחת הפלטינום, שתי תרופות, ציספלטין או קרבופלטין. הטיפול הזה הביא לתועלת, לרוב קצרת טווח, נמדדת במספר חודשים, ואז המחלה הייתה מתקדמת. ואפשרויות הטיפול היו מוגבלות, היינו מציעים למטופלים רבים אימונותרפיה כקו טיפול שני, אבל גם האימונותרפיה כקו טיפול שני, או אפילו כקו טיפול החזקתי, כלומר מיד אחרי הכימו, להמשיך את האפקט של הכימו, הייתה מביאה לתועלת מוגבלת בזמן, והמחלה הייתה מתקדמת ברוב המטופלים. בחודשים האחרונים הפך להיות הסטנדרט אוף קר, הטיפול הסטנדרטי משלב, שכולל בתוכו אימונותרפיה, תרופה שנקראת קייטרודה, יחד עם נוגדן מצומד לכימותרפיה, מה שמכונה Antibody Drug Conjugate, של איזה מעשה כמו טיל מונחה, שמביא את הכימותרפיה אל תוך הגידול, משום שהנוגדן מכוון כנגד חלבון שנקרא נקטין 4, שמבוטא בכמעט 100% מתאי הגידול.
אני מוכן לחתום לך שמי שגילה את זה לא ישב באמבטיה וצעק הורקע אחרי שהוא גילה את זה. פה אתה מתבקש לספר איך גילו את זה.
אז הקונספט הזה של נוגדנים מצודמדים לתרופה או לכימותרפיה נבדק בלא מעט גידולים היום. זה למעשה משפחה חדשה של תרופות. נבדק למשל בגידול, יש אותו למשל בגידולי שד וגידולים נוספים. בקונספט אתה בא ואומר, אתה רוצה לגלות חלבון שמבוטא ביתר על גבי הגידול, ואז אתה מחבר אליו כימותרפיה שהיא יעילה כנגד הגידול הזה, ואתה מייצר נוגדן כנגד אותו חלבון. אז במקרה הזה אנחנו יודעים ש-100% מה-TCC מבטאים נקטין 4, אז לקחו נוגדן כנגד הנקטין 4.
שנייה, אמרת לקחו, מי לקח?
כלומר, מייצרים נוגדן כנגד
המעבדה שייצרה,
כן, אוקיי. בדיוק. מייצרים נוגדן כנגד חלבון הנקטין 4, ולנוגדן הזה מחברים כימותרפיה שהיא יעילה כנגד הגידול, ואז הטיל המונחה הזה בעצם מביא את הכימו אל תוך הגידול, משום שלאחר שהנוגדן נקשר לחלבון, לאנטנה על גבי הגידול, יש אינטרנליזציה, יש כניסה של כל הכימו של הקומפלקס אל תוך תא הגידול עצמו, ושם הכימו עוצרת בעצם את חלוקת תאי הגידול, כי הבסיס להתקדמות הגידול היא חלוקת תא הגידול.
תראה, אני יכול להבין שכל התעשייה במרכאות של המחקר או של הטיפול הזה התבסס על ידע מוקדם.
נכון.
מאוד ידע מוקדם. אז איפשהו היה צריך להציב התחלה של עבודה, כלומר שאלת מחקר. מעניין אותי מה היא הייתה.
אז כמובן שהבעיה הזו עלתה כבר מזה שנים רבות, כן. שפרט לכימותרפיה קו ראשון, אין לנו טיפולים יעילים. וברפואה, כאשר נוצרת בעיה ואתה מלא פתרון, אז חוקרים את זה קודם כל במחקרים קטנים שנקראים פאזה 1, ואז מתקדמים לפאזה 2, ולבסוף למחקר פאזה 3, הוא מחקר השוואתי לסטנדרט הקיים.
ועדיין שאלת המחקר לא יכולה להיות איך אני פותר את זה. נדמה לי שזה קצת רחב מדי, ובאיזושהי צורה אני צריך לנסח אותה על בסיס הידע הקיים.
נכון.
אני אתעקש.
לא. אז במחקרים המוקדמים, כבר לפני כמעט עשור, בוא נגיד, מספר שנים אחורה, בדקו את הנוגדן מצומד התרופה, בהתחלה במחקר פאזה 1, בקבוצה קטנה יחסית של מטופלים. אמרו, בוא נראה האם הקונספט התיאורטי הזה של נוגדן מחובר לכימיה כנגד אותו חלבון שאנחנו יודעים שהוא מבוטא ביתר על גבי תאי הגידול, האם הוא הביא לתועלת. ולקחו חולים שהיו אחרי טיפול כימותרפי ואחרי טיפול אימונותרפי לעתים, חולים שכבר טופלו בכבדות ושלמעשה אין אופציות טיפוליות יעילות בשבילם, ובאותם מחקרים פאזה 1 ואחר מכן פאזה 2 ראו שיעורי תגובה מאוד מאוד מרשימים של 40% פלוס מינוס באותם חולים, כלומר חולים שכבר טופלו בעבר במספר טיפולים, אתה נותן להם את זה רק כטיפול בודד, ואתה מגיע לשיעור תגובה מרשים של צמצום הגרורות. ואז באו ואמרו, אוקיי, זה בהחלט נתונים מעודדים, מדוע שלא נבדוק את זה גם בקו הטיפול הראשון, כאשר החולים עוד לא נחשפו לטיפולים, כאשר אנחנו יודעים לעתים שאם אתה נותן טיפול יעיל מוקדם יותר, יש פחות עמידות.
אז תכף ניכנס לחזית. בינתיים אני רוצה להבין את שדה המחקר. חולים, שכמו שאמרת, שקיבלו כל מיני טיפולים, ויש כאן מה שנקרא הטיה מאוד, שאתה רואה אותה בעין, אתה לא צריך אפילו לבדוק אותה, אבל האם גם חולים חדשים שנמצאו עם הגידול הזה יכולים היו להיכנס למחקר?
אז המחקר הסופי שהראה את התועלת, לא המחקרים המוקדמים, המחקר הסופי שהראה את התועלת הכניס רק חולים שלא טופלו בעבר. זה היה מחקר קו ראשון, והוא זה שעשה את המהפכה שעליה אנחנו מדברים היום. וכאן בעצם, ותכף מדבר על זה, נצפתה יעילות הרבה יותר גבוהה מאשר הטיפול שהיה קיים עד ממש לאחרונה, כימותרפיה.
כלומר, החלבון שאתה מטיס פנימה עם טיל מונחה, תופס את הגידול, ומה הוא עושה לו?
כלומר, אתה נותן שילוב. כן. אתה נותן שילוב גם של אותו טיל מונחה, אותו נוגדן מצומד תרופה, אנפורטום אבוודוטי, ביחד עם אימונותרפיה, תרופה שנקראת קייטרודה, מדבר, נפתח חלון על האימונותרפיה.
דניאל, ברשותך, לפני שנמשיך ונדבר על אימונותרפיה, בואו נעשה הפסקה קצרה, הודעות, קצת מוסיקה, דקה, ונשוב לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
האימונותרפיה בעצם, שהיא נכנסה בעשור האחרון לאונקולוגיה בשלל גידולים, מבוססת על כך שאנחנו יודעים שהגידול מפעיל בלמים על מערכת החיסון, שלא פועלת כנגד הגידול.
ואז אתה צריך לייצר לכל אחד את התרופה שלו בעצם.
נכון,
כלומר, זה מבוסס המושג הזה, אוקיי?
בגדול, למשל, אחד הבלמים המשמעותיים שגידול מפעיל מערכת החיסון הוא האינטראקציה בין חלבון שנקרא PD-1 שמבוטא על תאי מערכת החיסון לבין PDL-1 שמבוטא על תאי הגידול. וכאשר שני החלבונים האלה נקשרים, הגידול בעצם גורם לתאי מערכת החיסון לא לפעול. ואם אתה נותן נוגדן כנגד PD-1, אתה בעצם משחרר את האינטראקציה הזאת, קוטע אותה, ותאי מערכת החיסון יכולים לפעול כנגד הגידול.
הייתה מחשבה לקשור את אותו נוגדן ישר לחלבון היעיל?
לא, זה שני דברים שונים. כלומר, כאן אנחנו נותנים גם אימונותרפיה, גם נוגדן כנגד הבלם שמפעיל הגידול על מערכת החיסון.
כן.
משחרר את מערכת החיסון כנגד הגידול, ויחד עם זה נותנים את הטיל המונחה, את האנפורטום אבוודוטין. כלומר, נותנים שתי תרופות שהוא הולך ומביא את הכימו אל תוך הגידול, והשילוב הזה בין האימונותרפיה לנוגדן מצומת תרופה, שתי התרופות, הקיטרודה פלוס אנפורטום אבוודוטין, השילוב הזה בעצם מביא לממש מהפכה בטיפול הקו הראשון במחלה גרורתית.
אנחנו שנייה ככה לפני הקצה, איך מכניסים את הטיפול הזה ואיך מנחים אותו בעצם? מונחה, כמו שאמרת, או שאתה מפזר אותו ואומר כל, נניח, אני מכניס בוכתה, מה שיקלט מתוך הבוכתה זה מספיק לי.
החולה בעצם מגיע, החולה יכולה, מגיעים לאשפוז יום אונקולוגי, מקבלים טיפול לתוך הווריד, אינפוזיה. מקבלים את זה, ביום הראשון מקבלים שתי תרופות, שבוע אחרי זה תרופה אחת, וככה פעם בשלושה שבועות. החומר הזה, המולקולות האלה, הנוגדנים האלה, גם כנגד ה-PD-1 וגם הטיל המונחה, מחובר לתרופה, הם מתפזרים בזרם הדם בעצם, ניתנים תוך ורידית, ואכן בסופו של דבר, מערכת החיסון היא כזו, או נוגדנים מטבעם, יודעים לאתר את המטרה שלהם.
עיקפנו את הכל, או שנשאר משהו שטרם נאמר? מה אתה חושב?
אני חושב שהייתי רוצה לנצל את ההזדמנות להביע תקווה, כי היום הטיפול הזה שאושר בארצות הברית, שהוא טיפול נורא יקר, לצערי אני יכול לתת אותו היום רק למטופלים שיש להם ביטוח רפואי פרטי. הוא לא מאושר בסל בארץ, הוא יוגש לסל בארץ, והלוואי והוא יאושר בסל בארץ, כך שכל המטופלים עם הגידול הזה, גם מי שאין לו ביטוח פרטי, יוכל ליהנות ממנו, ובאמת טיפול שעשה מהפכה בתחום.
דוקטור קייזמן, תשמע, אני שותף לתקווה שלך, ואני שותף לעוד תקווה, שיהיו לך משהו פחות מטופלים.
לגמרי.
תודה רבה לך.
תודה רבה. On a morning from a bold got moving In a country where they turn back time You go strolling through the crowd like Pete DeLore contemplating a crime She comes out of the sun in a silk dress Running like a watercolor in the rain
about her asking for an explanation. She'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your arms, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat.
קוריוס, שלום לך.
שלום לך.
נטפלתם ללב. אתם נטפלתם אליו או שאתם, או שהלב נטפל אליכם, איך זה עובד?
אנחנו בחרנו בלב.
כן.
אנחנו בעצם מטפלים במחלה שנקראת אי ספיקת לב.
כן, אני כבר חשבתי שאתם מדברים על שברון לב, אבל בסדר.
המחלה הזו כשמה קני, בעצם הלב לא מספק מספיק דם לגוף האדם.
אוקיי.
באנגלית קוראים למחלה הזו heart failure. וזה, שוב, המשמעות שהלב נמצא במצב פיילר, במצב תקלה, לא מספק את הזרימת דם הנחוצה לו. זו מחלה בתפוצה מאוד גבוהה, בשכיחות מאוד גבוהה. סדר גודל של 6-8% מהאוכלוסייה.
אתה יודע לספר...
הבוגרת, כן, מהאוכלוסייה הבוגרת.
כן, ברור, ילדים עד שיגיעו לשם, למרות שגם שם יש חלק מהם. אתה יודע להגיד ממה זה נגרם?
כן, האי ספיקת לב בדרך כלל אנשים שעוברים תקף לב, אז השריר הלב שלהם נפגע, וכתוצאה מזה יש להם אזור צלקתי. כתוצאה מהצלקת הזו, אז בעצם המשאבה, יש לה מגבלה של תנועה בגלל הצלקת, ושריר הלב לא מצליח לספק את מספיק הדם בדחיסה, בלחיצה של בפעימה של הלב.
רגע, והיווצרות הצרות, היווצרות הצרות של... של צינורות הדם, זה גם מייצר מין מצב שכזה?
כל בעיה שתגרום לכך שאין מספיק ספיקה, הוא תחת ה-heart failure, בין אם זה בעיה במסתמים של הלב, ובגדול, הגוף לא מקבל מספיק דם, ואנשים האלה יש להם אורך חיים מוגבל, בדרך כלל 50% תמותה תוך 5 שנים מרגע גילוי המחלה. כמו שאמרנו, מחלה בסטטיסטיקה מאוד מאוד, בתפוצה מאוד מאוד נרחבת, 6-8% מהאוכלוסייה הבוגרת, סדר גודל של מיליוני מטופלים, מיליון מטופלים בארצות הברית, ובעולם כולו כמובן מספרים גדולים בהרבה. Okay. הסיבה למה לא שומעים מספיק על המחלה הזו, זה בגלל שזו מחלה שפוגעת באנשים מבוגרים, מעל גיל 60-65, בעוד שמחלות כמו סרטן, שומעים עליהם הרבה יותר, כי הן מכות בכל האוכלוסייה.
מ-0 עד 0.
כן.
בנקודה הזאת אני בדרך כלל שואל, כי הבנתי את הרקע, אבל נדמה לי שכאן צריך עוד רקע נוסף כדי להסביר את מהות הטיפול שחשבתם לאפשר לחולים כאלה לקבל.
כן. אז לצד פיתוח המערכת הטכנולוגית שמיד נדבר עליה, שנקראת VLAP, VLAP זה ראשי תיבות של Victorious Left Atrium Pressure.
Victorious בפני דבר, אוקיי.
כן, אז Victorious בפנים, בהחלט.
כן.
ו-Left Atrium Pressure, כי זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מודדים את לחץ הדם בעלייה השמאלית, ותכף נדבר גם למה העלייה השמאלית ולמה לחץ דם.
אוקיי. בני כבודי יודע מזה שאתם מטפלים בלחץ הדם בעלייה?
סליחה, מה?
בני כבודי יודע מזה שאתם... בני כבודי זה זה שאחראי לפקקים בגלי צהל.
אוקיי. אז באמת יש פה גם תופעה של, של פקק, כן?
כן.
ובגלל זה גם בחרנו את העלייה השמאלית, כי מה שקורה לאנשים האלה שחולים במחלה הזו, יש הצטברות של נוזלים, בצקות, כן? והבצקת שיותר מטרידה זה בצקת בריאות, שממש מונעת מהאנשים האלה לתפקד, אפילו בשלבים מתקדמים של המחלה, קשה גם לשכב לישון, כי מרגישים תחושה של חנק, כן?
אוקיי.
ובעצם נוצר פקק, נוצר פקק תנועה בזרימת הדם, בזרימת הדם בגוף, והפקק הזה מתבטא בעליית לחץ ובעלייה השמאלית. העלייה השמאלית זה גם מקום שבו ההורמונים שמנהלים את משק, משק הנוזלים של הגוף מופרשים ממנו. אז בעצם יש בו גם אפקט של ביומימטיק. אנחנו מחקים את הטבע, אנחנו אומרים, אם האבולוציה החכמה הזו בחרה להפריש את ההורמונים שמגיעים מהעלייה השמאלית, סימן שיש משהו מאוד מיוחד בעלייה השמאלית, ובאמת זה אזור שאם נדע למדוד בו את הלחץ בצורה רציפה, מדויקת ולאורך שנים, נוכל לנהל טוב את המחלה הזו.
במילים אחרות, אם אתה מחפש את הסיבה להיווצרות של המחלה, זה גם יכול להיות בעיות במערכת הנשימה, או למעשה כל דבר שמעיט בצורה זו או אחרת את קצב זרימת הדם בתוך הגוף.
טוב, אני לא קלינאי, כן, אני מהנדס, אבל ממה שאני מבין מהחברים בקליניקה, הבעיה העיקרית פה זה שפשוט הלב לא מספק מספיק דם, כתוצאה מזה מתפתחת החמרה של המחלה.
אוקיי.
וזו מחלה כרונית. עכשיו, אם אתה מסתכל על מחלות כרוניות, בדרך כלל הבן אדם הוא בן אדם פסיבי, אין לו תפקיד אקטיבי בניהול המחלה, והוא בעצם נתון בידיהם של הרופאים, שהם מרכז הטיפול במחלה כרונית. לצד פיתוח המערכת הטכנולוגית, אנחנו מפתחים פרדיגמה רפואית חדשה, שבה אנחנו לוקחים במחלה כרונית את המטופל, ושמים אותו במרכז הפעילות, הוא בעצם מנהל עצמאית את המחלה, ותכף נדבר איך עושים את זה, והרופא עושה overseeing של המטופלים שלו, ומדי פעם נכנס לתמונה ומטפל במטופלים, בפציינטים יוצא דופן.
תראה, תכף נגיע לנקודה שבה החולה מגיע לבית החולים, או למרכז הרפואי, ושם מטפלים בו. איך בעצם טיפלו עד עכשיו, אמרת, בחומרים משתנים?
אוקיי, אז שיטת הטיפול המקובלת במחלת אי ספיקת לב, זה שהרופא מתרשם המטופל מרמת המסוגלות שלו לבצע את הפעולות היומיומיות, החיוניות שלו וכן הלאה.
זה לא בדיקת כושר.
וגם שוקל את משקלו. כי ברגע שהגוף מתחיל לגור נוזלים, המשקל עולה.
כן.
אבל כמובן שזה לא הדרך המדויקת ביותר לנהל מחלה, כי יש עוד סיבות בגינם משקל של גוף עולה, כן? כמו לדוגמה תזונה, מלחים, אכילת יתר וכן הלאה. ולכן היה מאוד מאוד קשה לאזן.
הצטרפות לפוליטיקה.
ובגלל זה היה מאוד מאוד קשה לאזן את המטופלים של האלו, והיו אשפוזים חוזרים ונשנים, כן? הסטטיסטיקה מדברת על זה שמרגע אשפוז ראשון, תוך חצי שנה הבן אדם מתאשפז שוב.
אוקיי.
כל אשפוז כזה גם פוגע באורך החיים של הבן אדם, וכמובן מהווה מעמסה מאוד גדולה על מערכת הבריאות, כן? הרופאים שמטפלים וכן הלאה.
אז אם, זה, אם הטיפול הוא חומרים משתנים, כדי לרוקן את הלב מנוזלים, או את המערכות שסביבו מנוזלים, זה בעצם המהות. אתה אומר, רגע, בוא נעשה את זה בצורה קצת יותר פשוטה, או שהחולה בעצמו יעשה את זה על הלב שלו.
ובצורה יותר מדויקת, כן? ניהול המחלה בצורה יותר מדויקת, תוך הפיכת הפציינט לגורם מרכזי מעורב,
כן.
שהוא מבצע מדידות, תכף נדבר.
כמה זה לא מסוכן?
אוקיי, אז בואו נדבר על מרכיבי המערכת.
אוקיי.
המערכת מורכבת בעצם ממספר מכלולים, שהמרכזי ביניהם הוא השתל שנמצא על דופן הלב, על הספטום, ומודד בעלייה שמאלת לחץ הדם בעלייה. כבר הזכרנו את החשיבות של עלייה שמאל, גם בהיבט של ביומימטיק.
רגע, אמרת שתל, זה אומר שהוא מודד באופן תמידי.
השתל נמצא בתוך הגוף פרמננטי, כן?
כן.
אבל הוא לא מבצע מדידה עצמאית באופן טבעי, כי אין לו מקור אנרגיה. אנחנו רוצים את השתל שם בתוך הגוף לפחות ל-10 שנים,
okay.
ולכן הוא לא יכול לשאת בתוכו את מקור האנרגיה. הוא
מקבל... סוללה על משקפי שמש, יטענו כל הזמן בחוץ.
אבל זה בלי חוטים, כן?
כן, אוקיי.
אז ראשית כל יש מערכת הובלה, delivery system, מערכת צנתור, שבה מובילים, ממש כמו בתהליך צנתור, דרך המפסע, את הלב, את השתל אל תוך הלב, ומתקינים אותו על המחיצה של הלב. אז זה מכלול אחד, וכמו כל צנתור אחר, כך גם אנחנו מובילים את השתל בצורה ידועה ומוכרת היטב בתהליכים, תהליכי צנתור, שכן חוצים בהם את הספטום.
אוקיי.
ומשתילים שם את השתל. השתל, דיברנו על זה...
שנייה רגע, איך הוא נראה? זה מין שבב קטן כזה?
אוקיי. אז השתל הוא גוף גלילי, קוטרו כ-3.5 מילימטר, הוא שתל פצפון, אורכו כ-17 מילימטר, והוא מכיל בתוכו עולם ומלואו, הוא מכיל בתוכו מוח, צ'יפ, שבב, כן? שמפקח על כל הפעילות של השתל. ואחראי על התקשורת עם העולם החיצוני. הוא מכיל בתוכו אלמנט מדידה קטנטן, מד לחץ זהיר, בטכנולוגיה שנקראת Micro-Electromechanical Systems, או MEMS, והוא מכיל מסביבו מבנאות, כי צריך לאטום את כל הדבר הזה, שיהיה הרמטי ושיהיה ביוקומפטבילי.
לקחת מוסך וצמצמתם אותו לרמה של 3 על 17 מילימטר.
כן, ויש לו גם מערכת הגינה, כי צריך לאגון את השתל אל מחיצת הלב, שלא יזוז משם.
פה הרבתם כבר את מחלקת הבנייה, אבל בסדר, כן.
אז השתל הוא באמת אלמנט מאוד מאוד מורכב ומעניין.
כן.
והוא צריך לדעת לתפקד לפחות כ-10 שנים. אין לו מקור אנרגיה. הוא מקבל את האספק שלו בטעינה השראותית, ב-Wireless Power Transfer, מיחידה חיצונית, יחידת אלקטרוניקה חיצונית, שנראית כמו חגורה, תיבת אלקטרוניקה עם חגורה, והפציינט שם את האלמנט החיצוני הזה על עצמו, ומבצע מדידה בצורה עצמאית.
רגע, זה רק למדידה?
כן.
ואז זאת אומרת, כשאני רוצה למדוד, אני שם את החגורה?
אתה שם את החגורה, לוחץ על כפתור ומפעיל כפתור חיצוני שנמצא על החגורה,
אוקיי.
לוחץ עליו ומתחיל תהליך של, של העברת הספק מהחגורה אל השתל, ותקשורת ביניהם. השתל מתעורר, לוקח מדידה של הלחץ ומספר, מוציא את הנתונים החוצה בתקשורת אלחוטית כמובן, אל היחידה החיצונית, כן?
אוקיי.
אל יחידת האלקטרוניקה החיצונית.
בלוטוס פשוט, אני מניח, או משהו מקביל.
כן, זה לא תקשורת בלוטוס, אבל זה מקביל. הבלוטוס פוגש אותנו בהמשך הדרך. האקסטרנל עכשיו צריך, היחידה החיצונית, האקסטרנל יוניט, צריך לקחת את המידע הזה ולהעלות אותו לענן, אז באמת הוא מתקשר אל אפליקציה סלולרית בבלוטוס, ומשם זה כבר עולה לענן, והדאטה בענן הולך לשני מקומות. אחד לרופא שמטפל, והשני לפציינט. הפציינט מקבל את הקריאות שלו, ולפי הקריאות הוא יודע גם באיזה טווח הוא נמצא. אם הוא בטווח הנורמה, אז האפליקציה אומרת לו, תיקח מינון כדורים כזה וכזה. אם עכשיו הוא מתחיל לעלות בטווחים, מתחיל להיות בערך גבוה או גבוה מאוד, אז המינונים באפליקציה מורים לפציינט לקחת את הכדורים בהתאם.
אתה מבין שפה אני אשאל מה גורם למינון לעלות? הנה שאלתי.
כן, אז אתה מתכוון מה גורם ללחץ לעלות, ללחץ בעלייה שמאל, וכתוצאה מזה גם המינון צריך לעלות, המינון של המשתנים. אז מה שקורה, ככל שהמחלה הזאת מתפתחת, וזה בדיוק היופי בלמדוד נכון, למדוד בעלייה שמאל, שזה המקום המוקדם ביותר שמגיב להיווצרותם של הנוזלים.
רגע, ליאור, אני פה צריך להבין משהו מאוד משמעותי. אתם לא מרסנים את המחלה ומפסיקים אותה, אלא רק מטפלים בה. אמרנו, מחלה כרונית לחלוטין, בלי אפקט של, בלי השפעה של הפסקה שלה?
נכון. מחלה כרונית אי אפשר להירפא ממנה, אבל אפשר בהחלט לחיות אורח חיים בריא ושלם עם מחלה כרונית, אם מנהלים אותה נכון, כן? ובאמת יש לנו מטופלים שלאורך שנים מצליחים לאזן את עצמם ולהיות בטווח הנורמה, והם עושים את הפעילויות שלהם, מה שהמחלה כמובן מאפשרת, לעשות אותה בלי דרדרות ובלי אשפוזים.
תראה, כן. גיל 60 מאפשר השתלה של דבר כזה לפחות, בוא נגיד, ברמת בריאות סבירה בין 3-4 פעמים. עכשיו, כשאתה 10 שנים עברו, אתה אמור להחליף את הסטנט הזה?
לא, זה מוצר ששמים אותו פעם אחת, ואי אפשר לשים אחד חלופי במקומו, לכן הדרישה היא לאורך חיים שהוא לפחות 10 שנים.
לא, זה בסדר. מה קורה אחרי 10 שנים?
אחרי 10 שנים אי אפשר לא לשלוף אותו ולא להשתיל אחד נוסף לידו.
בגלל זה אני שואל,
צריך לזכור שהיום אורך החיים הממוצע לאנשים שחולים במחלה הזו הוא 50% תמותה תוך 5 שנים, כן?
כלומר, הגעתי ל-9 שנים, אני צריך להתחיל לבחור לעצמי חלקת קבר? ככה זה עובד? לא, אני שואל ברצינות עכשיו.
כן. תראה, אנחנו עם הזמן נפתח את היכולות של המערכת להיות אפילו טובה יותר, כן? כרגע דרישת המינימום זה 10 שנים.
אבל זה רק בגלל שאני מודד את ה... שאני מאיר את השתל הזה מתרדמתו פעם בכמה, פעם ביום?
אז המטופל יכול לעשות את המדידה שלו כמה שהוא ירצה, כמה שהוא יבחר. אנחנו ממליצים על 2 מדידות ביום, זה מספיק.
אוקיי.
אז פעמיים ביום הוא בא, שם על עצמו את האביזר הזה שנקרא external unit, זה אביזר שדומה, כמו שאמרנו, לחגורה, מלביש את זה על הגוף ומבצע מדידה. זו פעולה שנמשכת כדקה, כן? עכשיו, הנתונים האלה, כמו שאמרנו, עולים בסופו של דבר לענן.
אני, לפני שהנתונים עולים לענן, אני מאוד מוטרד מהעובדה שאני פחות יודע תאריך סיום חיי בתור חולה של אי ספיקת לב. אני רוצה קצת יותר להתרכז בעניין הזה של פיתוח השתל. יכול להיות שאפשר להאריך לו את החיים, נניח, על ידי מדידה אחת ביום?
לא.
להכפיל לו את הזה?
לא. בדרך כלל מה שקורה בחיישנים, מה שמגביל אותם, זה דווקא מידת הדיוק שלהם, כן?
כן.
כי כדי לנהל את המחלה, אתה צריך לדעת למדוד במקום הנכון, אז אנחנו באמת בעלייה שמאל, במקום הנכון ביותר, למדוד, ואתה צריך שהמדידה שלך תהיה מדויקת לאורך שנים. לשמחתנו הרבה, השתל שלנו מכיל מוח בפנים. יש לו שבב בתוך השתל, והשבב הזה מאפשר לנו לעשות תהליכי קליברציה ולשמור על הדיוק לאורך שנים.
אתה יודע על מה, במה אני נתלה? בזה שגם אם אני עם שתל וגם אם אני בלי שתל, אז בוא נגיד, הפסקתי את המדידות אחרי 10 שנים, יש לי עוד 5 שנים להתקיים בלי השתל, נכון?
כן.
אוקיי.
אבל יכול להיות שהשתל ימשיך להיות מדויק, כן? אנחנו פשוט נמצאים בשלב
לא,
כזה.
לא, זה בסדר. תראה, אני באמת אומר לך, מדאיג אותי הקטע הזה. אז אוקיי, בסדר.
כן. תראה, מה שאנחנו מתחייבים כרגע זה למערכת מדידה מדויקת ושבטיחותית לשימוש לטווח של 10 שנים.
מתי פיתחתם את זה?
אז חברת וקטוריוס התחילה להתקיים כחברה ב-2011.
אוקיי.
השתלות ראשונות בוצעו בפברואר 2019, כן? אז החברה היא בת 13 שנים, מ-2011 עד היום, כן? השתלות מזה כבר קרוב ל-5 שנים. יש לנו 52 מושתלים ברחבי העולם, באירופה, גיאורגיה וישראל, ובקיץ הקרוב אנחנו נתחיל בפעם הראשונה גם השתלות בארצות הברית. יש לנו אישור FDA להתחיל מחקר קליני מצומצם בארצות הברית.
חזון, אתה חושב שאפשר יהיה להאריך את חיי השתל הזה?
אני בטוח באפשרות הזו.
כי אתה יודע, היום אתה שם טלפון סלולרי על מין מטען כזה, והוא מקבל הטענה אלחוטית למעשה.
כן. אז יש פה גם את העניין המבני, שחלילה השתל לא יתפרק בגוף האדם, והדברים האלה הם בשליטה מלאה, ואפשר לדבר על הערכה גם מעבר ל-10 שנים. כמובן, תלוי הוכחה, ונדבר תכף על תהליכי הוכחה מאוד מורכבים בעולם המדיקל.
תכף זה קצת נגמר לנו, אבל בסדר.
ודבר שני, בזכות זה שיש שבב בתוך השתל, ואפשרות לעשות תהליכי קיול, אפשר גם לשמוע עליו מדויק גם לתקופות ארוכות יותר.
ליאור קוגוט, דוקטור ליאור קוגוט, תשמע, זה מרתק. ואני כרגלי, כשאני מדבר עם רופאים, אני מאחל להם שלא תהיה להם עבודה, או כאלה שמתעסקים עם התחום הזה של הרפואי. של הרפואה, אבל במקרה הזה אין אלא למדע בישראל להוריד בפניכם את הכובע. תודה רבה לך.
בשמחה רבה, תודה לך.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. כדאי, אנשים באים. ומה נשמע בפרק הבא? המיתר שיודע לתקן את מסתמי הלב.
אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעשות זה בדיוק את זה, לקחת את זה מהעולם של הניתוח לב פתוח, שזה ניתוח מאוד מאוד מסובך וקשה לחולה.
ומסוכן.
ומסוכן, ולהעביר אותו בעצם לאיזושהי שיטה של צינטור שהוא הרבה הרבה יותר פשוט והרבה הרבה יותר נוח.
מכונת תפירה לסגירת אורכי דם בצוואר.
הגענו למסקנה שהכי מתאים לקרוטיד להשאיר דבר הכי מינימלי בתוך העורק. אתה לא רוצה להשאיר שם איזה גוש או ממברנה או פטריה או איזשהו כל דבר אחר שעלול לגרום לדם להסתובב, להסתחרר, להיות טורבולנטי בעצם ולייצר קרישים שיעופו לכיוון המוח, כי המוח מאוד רגיש לקרישים וחתיכות שיכולות לגרום לשבץ. ואמרנו שתפר הוא יכול להיות הדבר הכי מינימלי שיכול לעשות את זה, ואז נשאר רק להחליט איך עושים את זה.
גם על ניקוי של חללי גוף בסיוע של ננו חלקיקים.
ברגע שמפעילים את האולטרסאונד, החלקיקים האלה מתרוצצים לכל עבר. ואז הם פוגעים במה שהם פוגעים.
אוקיי.
בכל מקום שהם פוגעים, הם בעצם מפרקים את השכבה שנקראת ביופילם, שמגנה על הבקטריות, מגנה על החיידקים, כך שהאנטיביוטיקה לא יכולה להגיע.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה וגם לאורחי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.